כאן רשת בית. ליאן וילדאו. כאן רשת בית.
כאן ספורט, שלום לכם. הסיפור הגדול של השבוע, כמובן מעבורה המתוקשר של דניאל פרץ, שוער מכבי תל אביב ונבחרת ישראל לביירן מינכן. הערב הופעת הפרידה שלו ממכבי במשחק פלייאוף הקונפרנס ליג, נהיה עם כל הפרטים לקראת המשחק, וגם שיחה עם יושב ראש חוג אוהדי ביירן מינכן בישראל, נשמע על ההתרגשות עם הגעתו של פרץ לאחד המועדונים הגדולים בעולם. ליגת העל תיפתח בסוף השבוע, מאמן הפועל חדרה ניסו אביטן יהיה איתנו לקראת המפגש מול הפועל באר שבע לחוצה. הליגה הלאומית יוצאת לדרך גם היא כבר הערב, כמו תמיד הכל שם פתוח. אלמוג בוזגלו מבני יהודה תל אביב יספר לנו על הרצון להחזיר את המועדון סוף סוף לליגת העל. נהיה גם עם האצן בלסינג אפריפה שהשתתף באליפות העולם באתלטיקה בבודפשט, נהיה גם לקראת פתיחת אליפות אירופה בכדורעף, כאן אצלנו בישראל. על אלה ועוד בכאן ספורט שמפיקה אורית שולץ, הטכנאי בבאר שבע שמעון דוקרקר, בירושלים משה ליכטנשטיין, ליאן וילדאו, איתכם עד חמש. כאן ספורט, אנחנו רוצים לפתוח בבשורות הקשות של היום הזה, להשתתף בצער משפחת שווייג. רונן שווייג, שחקן העבר, הלך לעולמו בגיל 54 בלבד, אחרי התמודדות עם מצב רפואי לא פשוט. שווייג היה זכור בעיקר מימיו בביתר והפועל ירושלים, במדי ביתר גם זכה בגביע המדינה ב-1989, עלה איתה ליגה, בחזרה לליגה הבחירה, וגם זכה איתה באליפות בעונה 93. הנה תזכורת מכמה מהרגעים הגדולים.
עכשיו שווייג, וזה הולך פנימה! יופי של שער! 1-0 לביתר ירושלים, מה תגידו על המהלך הזה? אלי אוחנה ורונן שווייג.
אוחנה, והנה הכדור בפנים! 1-0 לביתר ירושלים! ותראו כמה טוב לביתר שרונן שווייג במגרש, הוא המבקיע.
כן, עשה הרבה טוב לביתר, רונן שווייג. יהי זכרו ברוך, יובל עם נוחות בשעה 6 בערב בבית העלמין במודיעין. אנחנו נרחיב עוד בעניין הזה גם בהמשך. עכשיו אנחנו רוצים לעסוק באירוע המשולב, נאמר כך, מכבי תל אביב הערב במשחק חשוב באירופה, במסגרת הקונפרנס ליג מול צליה הסלובנית, כאשר זהו גם משחק הפרידה מדניאל פרץ, השוער שעובר לביירן מינכן, יטוס לשם למעשה מיד בסיום המשחק לבדיקות רפואיות ולחתימה רשמית. יניב תוכמן, וואלה ספורט איתנו, שלום.
היי, היי ליאן.
טוב, אז קיבלנו היום את כל החבילה בבלומפילד, יהיה אצטדיון מלא, יש על מה לשחק, ויש גם את האירוע המרגש, אני מבין שגם אפילו יהיה אירוע של ממש בסוף המשחק להיפרד מפרץ.
כן, למעשה אנחנו בדיוק שבוע אחרי אותו משחק נגד לרנקה, שבסיומו זרק דניאל פרץ את הדברים שלו, התלבושת, הכפפות, כמעט כל מה שהיה לו, לעבר האוהדים בשער 11.
אז אני מקווה שיחזירו לו.
דיבר איתם, כן, עמד, דיבר איתם, בכה אפילו קצת, והוא לא האמין שאתה יודע, בכל זאת יעבור שבוע, וזה בסדר, במונחים של מיץ' גולדהר, שבוע של מסע ומתן זה בסדר גמור. צריך גם להזכיר, יריית הפתיחה של ביירן מינכן הייתה בסך הכל 2 מיליון יורו. זה מה שהמועדון המפואר הזה הציע עליו, ושני מיליון יורו זה מעט מאוד לכל הדעות, זה הרבה פחות ממה שמכבי תל אביב רצתה לקבל. מכבי תל אביב דיברה על פחות או יותר 8 מיליון, וזו הייתה נקודת הפתיחה של המסע ומתן, ואם אנחנו אחרי שבוע בלבד מתכנסים פחות או יותר על האמצע, אתה יודע, אין עדיין אפילו הודעה רשמית, אני לא מדבר על סכומים.
כן, אבל אנחנו יודעים שזה מעל 5 מיליון אירו.
כן, משהו כזה, 5-5.5 מיליון אירו מזומן, כמו שאומרים. מעבר לזה, זה בונוסים, בונוסים שמגיעים למועדון, אם הוא ישחק בגרמניה, אם הוא ישחק בליגת אלופות.
אבל רגע, תוכמן, תעשה לנו סדר מה צפוי היום בעצם, אז הוא יעמוד בין הקורות. אגב, דניאל טננבאום, השוער שהיה השוער הראשון שאיבד את מקומו בזמנו בגלל פציעה לפרץ, חוזר למועדון ויהיה היום על הספסל אפילו, והוא השוער הבא הראשון שהתמודד על עפודת השוער הראשון עם השפטי.
לא משוכנע שהוא יהיה היום על הספסל, אני מניח שזה יהיה עדיין רואים משפטי, אבל כן, הוא נרשם, מכבי תל אביב הספיקה לרשום אותו אתמול בלילה, סמוך לחצות, על מנת שהוא יוכל להיות איתה בסגל, בגומלין מול צליה. זאת אומרת, מחר בבוקר, כמו שאתה אומר, או לפנות בוקר, הלילה, יטוס דניאל פרץ לגרמניה, ומכבי תל אביב לא רצתה להישאר עם שוער אחד, רועי משפטי.
החלטה גם מצוינת בין, העלינו את זה פה בתוכנית, בשיחה עם אבי נימני בשבוע שעבר, אז נימני אמר, הוא היה פצוע, לא ידעו וכולי, אבל הנה, מחזירים אותו אחרי 3 חודשים, את אלבאום שהיה מצוין במדי מכבי.
אז זהו, אני בדיוק ממש ברגעים אלה מעלה רעיון עם מישהו שאתה מכיר היטב, גיא סולומון, מאמן השוערים.
שעבד איתו פרטנית, אני מבין.
כן, היית איתו בארגנטינה, במונדיאליטו, והוא מספר שהוא עבד איתו 1.5 חודש, ודניאל פרץ אגב שידך ביניהם, ובזמן שכל הקבוצות יצאו למחנות אימונים ועשו כאן הכנה, אז דניאל טננבום מתאמן איתו, ואם אתה יודע, אנחנו סומכים על הדברים של גיא סולומון, הוא אומר שבמשך 1.5 חודש דניאל טננבום לא החמיץ אימון, להפך הוא אומר, הוא אפילו דרש ממני לעבוד יותר חזק, יותר קשה, אני מכיר היטב את פציעת הגב של דניאל טננבום, אני יכול להגיד לך שמועדון שאתה מכיר היטב, הפועל באר שבע, שקל ברצינות, אולי אפילו זה היה המועמד האולטימטיבי מבחינתם להחליף את גלאזר, והם לא כל כך רצו לקחת סיכון, והלכו בסוף על אופיר מרציאנו.
הוא היה קרוב כבר להפועל פתח תקווה, וכנראה הבין שיש לו אופציה יותר טובה. והפועל
פתח תקווה, ובמסע מחשדות, הרבה קבוצות התעניינו בדניאל טננבום, וחששו, ואם הוא עבד באמת עכשיו, בחודש וחצי האחרונים, והכל בסדר, וזינק, וקפץ, ואתה יודע, אנשים עוברים גם
קריצות דיסק. זה אגב פותר מצוין למכבי תל אביב את הסוגיה הזו, כי אז הם יכולים לפנות את המקום של השחקן הזר למישהו אחר.
אני אתן לך דוגמה על מישהו שנינו מכירים היטב מהתחום האולימפי. סגי מוקי, הייתי איתו בריו 2016, הבן אדם היה מפורק אחרי פריצת דיסק, והנה תראה, אנחנו 7 שנים מאז, והוא מתוכנן כמובן לייצג אותנו בפריז, אז דברים יכולים לעבוד גם אחרי פריצת דיסק, כי פריצת דיסק שלעצמה היא כמו נכות, כן? זה ממש, כשאתה סובל ממנה, אתה סובל ממנה עד הסוף, אבל כנראה שהגוף יודע להתגבר, ומכבי תל אביב, בהנחה שהיא הולכת עם רועי משפטי ודניאל טננבום, זה בסדר, זה מענה טוב למרוץ האליפות שלה.
רגע, אז עוד לפני מרוץ האליפות, כי יש גם את אשדוד ביום ראשון, פתיחת העונה, אבל בוא נשמע דברים שאומר שירניאני לקראת המשחק הערב, שהוא משחק חשוב מאוד, כדי הראשון מבין שניים, כדי להפיל לשלב הבתים בקונפרנס ליג, הנה הקפטן. שירניאני.
הוא מקצוען, הוא גבר, והוא ווינר, ויש לו את האופי שאנחנו אוהבים, והוא ייתן הכל בשביל שאנחנו נעשה את התוצאה הטובה ביותר. זה מעבר מדהים, ואנחנו מפרגנים לו מקסימום, אוהבים אותו מאוד, וכיף לנו שהוא עושה מעבר כזה. האם זה הכי טוב לנו, אנחנו אוהבים לעבוד איתו, אז אני לא יכול להגיד לך שכן, אבל אנחנו מבסוטים בשבילו מאוד, ו...
כן, אז הם מבסוטים שלו מאוד, יהיו מבסוטים משוער אחר. המשחק היום, כאמור, משחק הפרידה, מילה על מה שצפוי לנו היום, תוכמן עם צלי, חייבים לנצח אם רוצים, אין גם סיבה שלא, זו קבוצה פחות טובה מקבוצות אחרות.
אז זהו, אז א', ריאנתי את המאמן שלהם בעונה שעברה, אתה מכיר אותו, רומן פיליפצ'וק, היה כאן זר איכותי בשנות ה-90 בארץ, מאוקראינה, הוא זה שאימן אותם והביא אותם למעשה למוקדמות הקונפרנס ליג ופוטר. מי שלמעשה מאמן אותם כרגע זה אלברטו ריירה, ספרדי, שיחק אגב עם רובי קין ועם יוסי בניון בליברפול, הוא אימן את אולימפיה לובליאנה הדאבליסטית בסלובניה ולקח את הקבוצה הזאת. אני לא משוכנע שזה הולך להיות יותר קל מאשר לארנקה, ממש לא. הקבוצה הזו עברה את ויטוריה גימרייש בסיבובים המוקדמים, קבוצה מפורטוגל, אני חושב שיש לה הרבה מה להציע, קבוצה חזקה, סלובנית, אנחנו יודעים שקבוצות סלובניות כבר היו, ליאן בצ'מפיונס ליג, אני לא בטוח שיהיה כזה קליל. הסיפור של מכבי תל אביב, זה מכבי תל אביב עצמה. מכבי תל אביב בשבוע שעבר נגד לארנקה לא הייתה טובה, לא הייתה מספיק טובה. אם היה שם ור, יכול להיות שהיא הייתה אפילו מפסידה, כי היו צריכים להיפסק נגד שני פנדלים. מכבי תל אביב צריכה קודם כל להרים את עצמה, להרים את היכולת שלה. ערן זהבי, שהחמיץ הרבה נגד לארנקה, צריך למצוא את הרשת, נכון שהוא גם כבש את הפנדל, כן, אבל עדיין שערי שדה זה הלחם והחמה שלו, והיו הרבה כאלה שיכול היה לעשות. מבחינת מכבי תל אביב, כמובן, מפגש הערב, כמו שאתה אומר, לצאת אחרי זה לסלובניה עם מקדמה, בלי דניאל פרץ כמובן, לצאת עם מקדמה, אם היא תעשה ניצחון בין שני שערים, אני מניח שזה יספיק לה.
עוד עניין אחד שבכותרות, ואתה מסקר גם את בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל, תוכמן, ואנחנו מקלים היום את הבשורה שנשיא בית הדין העליון של ההתאחדות, השופט בדימוס אמנון סטרשנוב, מבקש לסיים את תפקידו שנה לפני תום הכהונה שלו, קרי בנובמבר הקרוב, ומ-2016 נשיא בית הדין, וקשה שלא לטעות אם יש לזה קשר לביקורות העצומות, גם על ההחלטות האחרונות שלו, כמו לא להוריד, לא להשתמש בעונש של תנאי מול מכבי חיפה שעמד לחובתה עונש שלו הפחתת 2 נקודות וכל הביקורות על איפה ואיפה.
לא, אל תלך לכיוון הזה.
מבקש, יכול שתגיד לי לא, אין קשר בין הדברים.
לא, 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 אין קשר בין הדברים. הביקורת, אגב, הייתה יותר על זה שהוא העניק אזרחות לדניאל
סונגרן, נכון, נכון.
ויותר מאשר הסיפור של הנקודות, כי לדעתי הנקודות היו...
נדמה לי שיש המון ביקורת על בכלל התנהלות בית הדין, יכול שאני שגיתי עם הנקודות, וזה לא הגיע לפתחו. כן, זה לא היה לפתחו, אבל באופן עקרוני להתנהלות של בתי הדין, סונגרן זו הייתה ביקורת חריפה מאוד על האזרוח שלו, לכאורה כעדפה על פני קבוצות אחרות שלא מקבלות את הדברים הללו.
תראה, בהודעה של ההתאחדות, של שלומי ברזל, קצין התקשורת של ההתאחדות, אין הסבר. אתה רואה שם שציטוטים, קראת אותה, את ההודעה, אין שם הסבר. אני עשיתי קצת שיעורי בית, כמובן, אני יכול להגיד לך ככה. א', אני חושב שיש איזשהו קשר למה שהוא עבר מהכיוון שלו עד בית ירושלים. אתה זוכר שנוקבו צמיגי המכונית שלו. זה לא אירוע קל. אני מכיר אותו הרבה שנים, הוא איש מאוד חזק, כן, הוא איש מאוד חזק, אתה יודע, שופטים הם אנשים מאוד חזקים, הם עוברים דברים, אני לא אומר לך שבגלל זה הוא עוזב, אבל אני חושב שזה גם באיזשהו מקום קצת ערער אותו, קצת פגע בו, הביקורות כמו שאתה אומר, יכול להיות שיש גם איזשהו קשר, יכול להיות שיש גם איזשהו אלמנט של, אתה יודע, בן אדם עשה את התפקיד 7 שנים, גם ככה הוא היה צריך לעזוב בעוד שנה, כי מקסימום אפשר לעשות 2 קדנציות בתפקיד הזה. אני חושב שיכול להיות שהוא גם ילך בהנחה שאנחנו הולכים סוף סוף לכיוון של הקמת בית משפט לספורט. אולי הוא יכול, אתה יודע, ללכת לכיוון הזה ולהיות שופט שם מהתפקיד הזה. יש לו עוד הרבה מה לתת, עוד הרבה מה לתרום לדעתי, ואני חושב שבסופו של דבר... ב7 השנים שהוא היה, אני חושב שהדברים שהוא עשה, הם דברים שמזכים אותו בסך הכל בכל הסופרלטיבים שמעריף עליו שם שינו זוארץ, יושב ראש ההתאחדות לכדורגל.
כן, בהודעת הפרידה.
שלו. כן, אני
נמתין
לא...
נמתין גם למוצא פיו, כן, משפט לסיכון
כן,
תוך מנבח לנו הזמן.
צריך להוריד, אחרי הבדיקות שעשיתי, את זה שזה כאילו בא משינו. כאילו הוא הראה לו את הדלת.
לא פותר מתפקידו, הוא עבר מתפקידו. זה הגיע ממנו, ביקש לפרוש, השופט בדימוס אבו שטרסנור. אני רוצה להודות לך, יניב תוכמן, על כל המידע. תודה.
תודה, ביי ביי.
אנחנו חוזרים לסוגיה דניאל פרץ, כאמור הסיפור הספורטיבי הגדול, של בטח של העונה, אבל יכול להיות בכלל סיפור העברה המופלא ביותר מקבוצה ישראלית ישירות למועדון הפאר ביירן מינכן, ולמועדון הפאר הזה יש חוג אוהדים כאן בארץ. צביקה ריז הוא היושב ראש, שלום צביקה.
שלום, שלום.
כמה אתה מתרגש לקראת הגעה של שוער ישראלי לביירן מינכן, לא משהו שהיה צפוי, וכמה זה מרגש את חוג האוהדים, יש לכם כ-7,400 עוקבים רק בדף שלכם פה בארץ.
נכון, אין ספק שזה בהחלט סוגיה שכן אפשר להגיד מרגשת, כי למעשה הרי ביירן מינכן זה אומנם הוא מה שנקרא טופ קלאב בעולם, אבל פה בישראל, למרות שהוא טופ קלאב בעולם, אנשים, יש כשיש להם אנשים שקצת קשה להם להתחבר, בגלל שזה גרמניה, עבר, אתה יודע, כל מיני אנשים, לא תמיד אנשים קל להם להפריד את ההיסטוריה, ולהתרכז בספורט נטו, שזה המהות של ספורט, אם אתה שואל אותי, אבל בכל מקרה, לדעתי, דווקא מהלך מהסוג הזה יכול לקרב מה שנקרא לבבות, ולחבר עוד ועוד את הקהל הישראלי לביירן מינכן, בניגוד לעבר, וזה, אם אתה שואל אותי, זה הנקודה שהכי כאילו מרגשת אותי לפחות.
אני מניח שזה גם יעלה את מפלס הבקשות לכרטיסים, להגעה לטיולים, למשחקי ביירן מינכן, בגרמניה, וספר לנו גם אם אתם מתכננים משהו כחוג אוהדים, איזשהו משהו מיוחד.
כרגע עוד, אתה יודע, קודם כל בואו אנחנו מחכים מה שנקרא להודעה הרשמית, שאני מעריך שזה יקרה במהלך יום שישי. כלומר מחר. וברגע שגם תהיה הודעה רשמית, ואנחנו נרצה גם לראות עד כמה באמת הוא מקבל קרדיט, כי אנחנו לא רוצים חלילה לגלות שהוא באמת שוער שלישי, או יושאל בטעות לאיזה מועדון אחר.
אתה יודע מה, אז בוא, יש לך היכרות מעמיקה עם הקבוצה, עם המועדון, כמה אתה חושב באמת שמביאים אותו כבנייה לשוער ראשון? כלומר, להחליף את נויר בעוד זמן לא רב.
תראה, על פניו כל המהלך הזה הוא די הפתעה מוחלטת גם לתקשורת בארץ וגם לתקשורת בגרמניה. ואני דווקא מאלה שכן מאמינים שהוא יכול להיות שוער שני לנויר, בעיניי הוא יכול לתפוס בקלות את העמדה של אולרייך, כי אולרייך לפחות ממה שעד היום הוא עשה בהופעות הבודדות שכן היו לו, הוא פחות היה טוב, הוא גם כבר לא בסיום, היו לו תקופות טובות לאולרייך, כן, אני לא אגיד שלא, אבל אני, זה בהחלט, הוא נכנס למשבצת בדיוק בטיימינג הנכון, כי נויר, גם כשהוא חזר בזמנו מפציעה קודמת, הוא לא חזר בסיאו, ואף אחד באמת לא יכול לדעת איך הוא יחזור מהפציעה הזאת שהרחיקה אותו עוד יותר זמן מהמגרש.
דרך אגב, יש תיאוריה שאומרת זה פותח דלתות להרבה מאוד ישראלים, כולל אולי אפילו אוסקר גלוך, שהמנהל המקצועי שהביא את פרץ היה מעורב בזמנו ברדבול זלצבורג בעבד גלוך.
האמת זה מביא אותי לזה שאני האמנתי שהישראלי הראשון שיגיע לביירן זה יהיה אוסקר גלוך ולא דניאל פרץ, כי הוא על פניו עונה לכל הקריטריונים שאתה יודע, ביירן אוהבת לתפוס אותם צעירים עם פוטנציאל אדיר, וגלוך בעיניי הוא סוג של היעלום של הכדורגל הישראלי מהשנים האחרונות, ומאוד רציתי שביירן תשים את היד שלו עליה, וברגע שגיליתי שהוא מגיע לזלצבורג טיפה התבאסתי, אבל אמרתי זלצבורג זה... זה רק עוברים טיפה את הגבול ואתה במינכן, אז אולי גם המעבר של דניאל פרץ יסלול גם את הדרך של גלוך, ואז אם יש שני ישראלים זה כבר בכלל תהיה חגיגה גדולה.
טוב, עוד חזון למועד, בוא ניתן לישראלי הראשון לשחק קודם כל ולתפוס את מקומו.
בדיוק.
טוב, אני שומע ממך שאתה אופטימי ואני בטוח שגם תכינו משהו מיוחד ברגע שנראה שהדברים קורים הלכה למעשה.
כן, אני אגיד לך יותר מזה, אם התסריט העוד יותר אופטימי שלי, זה שאם איכשהו חיפה לא תפשל ותעלה לליגת האלופות, אני מחזיק אצבעות שהפעם הם יגרילו שוב פעם את ביירן מינכן, ואז בכלל תהיה פה חגיגה כפולה.
הלוואי, הלוואי. צביק אריז, יושב ראש חוג אוהדי ביירן מינכן בישראל, אני מניח שהחוג הולך ויתרחב בימים הקרובים. תודה רבה.
תודה
רבה.
תודה לכם.
אז זה מה שקורה מבחינת ביירן מינכן ומבחינת דניאל פרץ, ואיתנו זאביק זלצר, פרשן אלן זאביק. זאביק, שומע אותנו?
כן, שומע, שלום לכם.
גם לך בטוח יש כמה מילים על דניאל פרץ, אתה עוקב, מפרשן בספורט אחת את הליגה הגרמנית, עד כמה על טעמך זו הזדמנות באמת לדניאל לשחק, או שאולי עדיף דווקא קבוצה בדרג בינוני או נמוך יותר?
לא, אתה יודע, תמיד צריך לשאוף להכי גבוה, ואחרי שהוא עשה את זה במדי נבחרות הנוער, הנבחרת הצעירה שלנו, אין סיבה שהוא לא ישאף להכי גבוה שאפשר, הוא גם שוער מוכשר מאוד, עובדה שבגיל הצעיר שלו הוא משחק במכבי תל אביב, גם במפעלים האירופיים, גם כמובן בליגה שלנו, הוא כבר שיחק משחק בנבחרת ישראל, ואני חושב שזו הזדמנות נהדרת עבורו, הזדמנות אגב שהוא זכה בה בזכות, והוא, כי בעצם הוא שוער מאוד מאוד מוכשר, זה לא יהיה קל, אתה יודע, אנחנו תמיד קופצים צעד אחד מהר כן. מדי, המון המון סבלנות, ויכול להיות שזה ייקח לו קצת זמן, אם כי, אתה יודע, בדברים האלה זה תלוי בכל כך הרבה גורמים, אבל עצם העובדה שביירן מינכן רוצה אותו, אתה יודע, שולחת מטוס פרטי בשביל להביא אותו מחר בבוקר כדי שיספיק לעשות את הבדיקות.
זה אומר דור שני.
כן, ועל פי הפרסומים הוא גם אמור כבר להיות ברשימת השחקנים למשחק שלה ביום ראשון נגד אוגסבורג, זה אומר ש... העניין מאוד מאוד רציני.
טוב, אז בוא נלך צעד אחורה, למי שרוצה, הזכיר צביקה קודם חלום שלו ושל אוהדים, שאולי מכבי חיפה מול ביירן מינכן באותו בית בליגת האלופות, מכבי חיפה צריכה לעבור את יאנג בויז ברן, את מולטק ו-0 זאביק, ואולי בפעם הראשונה חיפה נתקלה בקבוצה אגרסיבית, לוחצת לפחות כמוה, אם לא יותר, וזה הולך להיות מכשול מאוד מאוד גדול בשוויץ.
תראה, היא נתקלה בקבוצות טובות גם קודם לכן. אנחנו צריכים גם לחדור שנה לאחורנית, להיזכר גם בניצחון הגדול על הכוכב האדום, שהביא אותה לשלב הבתים, אבל היא נתקלה בקבוצה מנוסה, זה צריך לזכור, בדיוק כמו מכבי חיפה, גם יאנג בויז היא אלופה של שווייץ במשך כמה שנים, והיא קבוצה עם הרבה הרבה ניסיון, והיא קבוצה שיש לה ניסיון גם בליגת האלופות, ולכן מבחינתה, קראנו על זה גם ערב המשחק, ברעיונות עם המאמן והקפטן שלה, שזה נכון, יהיה הרבה קהל וזה יפריע, אבל אנחנו רגילים, אנחנו לא מתרגשים, והכי הדבר הבולט הוא במה שאמר הקפטן שלה, שאנחנו שחקני כדורגל אוהבים להיות במרכז העניינים, במרכז הרעש הזה, לכן ראינו שאתמול... היא באה עם תוכנית משחק מאוד מאוד ברורה, היא השיגה בדיוק את מה שהיא רצתה, כי על פי מה שאני ראיתי והתרשמתי, הם באו להשיג תוצאה של שוויון, והם השיגו אותה.
היה משחק במרכז השדה מאוד קשוח, בלי הרבה הזדמנויות, אגב, אלי מוחמד נפלא, ואם מדברים על סקאוטים, אם הסקאוטים ראו את אלי מוחמד בכל משחקי מוקדמות ליגת האלופות השנה ובשנה שעברה, אני עוד לא מבין איך הוא פה, פשוט יוצא מן הכלל, זאביק.
תראה עוד פעם, זה תלוי תמיד בתפקיד ותלוי כן. בדרישות ותלוי בצורך של הקבוצות שעוקבות אחרי שחקנים מישראל. אבל אנחנו בינתיים מרוויחים מזה, ואני מקווה שאלי מוחמד יישאר אצלנו, כי באמת הוא נראה מצוין ועושה עבודה נהדרת. אבל מכבי חיפה צריך לזכור, יש לה גם את משחק הגומלין בשוויץ, מכיוון שגם בשנה שעברה עברה את הכוכב האדום ביוגוסלביה, בסרביה בעצם, וכיוון שרוב השחקנים הם שחקנים שכבר שיחקו בעונה שעברה, והם שחקנים מנוסים, ושחקנים בינלאומיים, אז הביתיות של יאנג בויס לא צריכה להפריע לה, ואני חושב שאנחנו נראה משחק דומה למשחק שראינו אתמול, נראה גם בשבוע הבא, ואני לא אתפלא אם זה יגיע אפילו להכרעה בפנדלים. צריך לזכור שלמכבי חיפה תהיה בעיה כמובן מאוד
קורנו מאוד מוצב.
בדיוק, קורנו מוצב, קורנו לא ישחק במשחק, ויכול להיות שזה חייב את מסיידגו לעשות שינוי בשיטת המשחק, ולשחק עם שלושה שחקני הגמה, ואומר שלושה בלמים.
למרות שגם אתמול בשלבים מסוימים הוא שחק שלושה בלמים, אבל זוויק, 0-0, צריך להפקיע שם לנצח. בעברה אחרת אני רוצה פשוט להספיק איתך עוד עניין אחד, פתחנו איתו, הלך לעולמו רונן שוויג, שהיה חניך שלך, אתה העלית אותו לבוגרים בביתר ירושלים, וחשוב לי גם שתאמר כמה דברים על רונן שוויג, שאתה כאמור אימנת.
כן, האמת שזה היה אלם, אתה יודע, אשת הוא בחור צעיר, שנית רונן שוויג, לבד מאותו שחקן כדורגל מאוד מאוד מוכשר, שעלה בגיל צעיר לבוגרים בביתר ירושלים, היה מסוג השחקנים הטכניים, שחקנים עם רגל שמאל, שחקנים שאנחנו מחפשים שחקנים כאלה, שמסוגל לשחק גם בכנף וגם במרכז, אבל מעל הכל הוא היה דמות מיוחדת, דמות מאוד מאוד אהובה, לא רק בחדר הלבשה, גם באוהדים, גם ברחוב, הרבה בזכות הנתינה שלו, וחבל, הדבר היחיד שאני יכול לנחם את המשפחה, באמת, שפשוט היה מדובר בבחור יוצא דופן, ויהי זכרו ברוך.
יהי זכרו ברוך, כאמור יובל עם נוחות בשעה 6 בערב בבית העלמין במודיעין, הניח אישה, 3 בנות ושני נכדים, ומורשת כדורגל ייזכר ואהוב על ידי הרבה מאוד אוהדי כדורגל ישראלי. זאביק, תודה לך שהיית איתנו.
תודה לכם, ורק להזכיר, אתה יודע שהיום גם נפתחת הליגה הלאומית.
נכון, יש לנו אייטם בהמשך, אל תדאג. אתה רוצה להאמר מי עולה?
אני חייב להיעזר רק ולומר משפט אחד. אני מקווה שההתאחדות לכדורגל, כמו במדינות אחרות, תדע להשתמש בליגה הזו כדי לקדם שחקנים צעירים ולא שחקנים זרים.
איתך בכל מילה ומילה. תודה, זאביק.
תודה לכם.
דרך תל אביב ירושלים עמוסה מלטרון עד שורש, בדרך אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אמונים. לדיווחים נוספים חגו כוכבי 9550 או באתר שלנו. פרסומות ושווים עם פתיחת הליגות, גם ליגת העל, גם הליגה הלאומית. כאן ספורט שוב איתכם, בסוף השבוע ייפתחו הליגות, ליגות העל והליגה הלאומית שנפתחת כבר היום, אבל בליגת העל אנחנו כבר יכולים, אגב אתם שומעים ברקע, את שירים ושערים, קולות נשכחים ו מיתולוגים וכיפים לשמוע, אז ככה על הרקע הזה נקריא את המשחקים. בני סכנין מול הפועל תל אביב בשבת ב7, מכבי פתח תקווה מול הפועל ירושלים ב7:15, מכבי נתניה מול מכבי בני ריינה ב8, וב8 גם הפועל באר שבע תפתח עונה מול הפועל חדרה, הפועל באר שבע לחוצה אחרי ההדחה מאירופה, ועם הפרישה של מליקסון, ועם התחלת העונה הלא טובה, וה6-1 התבוסה למכבי תל אביב בגביע הטוטו, הנה דברים שאומר היום אליניב ברדה במסיבת העיתונאים לקראת פתיחת העונה.
קודם כל הייתה פתיחה קשוחה, גם באירופה וגם בגביע הטוטו, אבל ליגה זה חיה אחרת, זה לא דומה. וציפיות, ציפיות זה אנחנו יצרנו את הציפיות. אחרי באמת שנתיים טובות, אז נוצרו ציפיות, ואני דווקא רואה בזה דבר חיובי, והשחקנים יצטרכו לעמוד בציפיות. ליגה זה שונה, זה לא דומה לשום דבר אחר, בטח ובטח שהיום אנחנו בסיטואציה שנשאר לנו רק ליגה, וזה הופך לדבר הכי חשוב, וזה בראש מעיינינו, והשחקנים מבינים את החשיבות. כמובן שזה משחק פתיחה ראשון נגד קבוצה קשוחה, קשה, שלא תעשה לנו פה את החיים קלים מהדקה הראשונה.
כן, והיריבה כאמור באצטדיון טרנר ביום שבת היא הפועל חדרה, ומאמנה, ניסו אביטן, שלום.
אהלן.
תחושות לקראת פתיחת עונה, גם אתה חוזר לעניינים, נדמה לי, אחרי הרבה זמן שלא פתחת ממש עונה כמו שצריך.
כן, תחושות טובות, יש התרגשות, משחק עונה הוא תמיד איזשהו סימן לבאות, אנחנו עשינו בעיניי הכנה טובה, למרות שאנחנו לא מגיעים עם סגל מלא כמו שרציתי, אבל עדיין אני מרוצה ממה שהצלחנו להשיג ויש לי אמונה בקבוצה שלי.
מה זה אומר סגל לא מלא, מה חסר לך?
התעכבנו קצת עם השחקנים הזרים, מבחינת החלק הקדמי בעיקר, אנחנו עדיין עושים מאמצים לצרף עוד שחקנים, גם שחקן שהחתמנו השבוע לא יספיק להירשם בזמן, אבל סך הכל עם מה שיש אנחנו באמת חושבים שעשינו רכש טוב, ומקווים לראות תוצאות כבר במחזור הראשון.
זאת אומרת, נדבר על טוני גומס בן ה-24, שחקן שגדל באקדמיה של ליברפול. לא בכל יום מגיע לחדרה מישהו שגדל באקדמיה של ליברפול. מה זה אומר על הקריירה שלו ומה זה אומר על התקוות שלכם ממנו?
זה אומר שהוא שחקן עם הרבה מאוד איכות וכישרון, שעדיין זה לא התפרץ. עוד פעם, מי שגדל בליברפול אמור לקבל יסודות כמו שצריך. מבחינתי אני מקווה שהוא יגיע, יתקלה מהר ויראה את היכולות שלו.
טוב, אמרת חשוב המשחק הראשון להתחלה, קיבלתם הגרלה לא פשוטה על הנייר, הפועל באר שבע, אבל מהצד אחר הפועל באר שבע נראית רע מאוד בפתיחת העונה הזו, אז אולי זה הזמן לקבל אותה עם כל הלחץ, גם במגרש הביתי של מי כמוך יודע, הקהל הבאר שבע היא לוחץ.
אנחנו מבחינת הגרלה, אתה יודע, הגרלה זה הגרלה, אין לנו שליטה על חלק מהדברים, אז מה שכן בשליטה שלנו זה להתכונן טוב, להתארגן, אנחנו נותנים המון כבוד לפועל באר שבע.
לא, אבל אולי ניסו בתוכנית המשחק, אתה אומר לשחקנים, בואו, תשמרו לא לספוג, הקהל יתחיל להלחיץ את באר שבע, כי גם ככה הכל שם לחוץ, ואז ניתן את העקיצה.
לא לספוג שערים זה תמיד טוב מבחינתי, לא בדקות הראשונות ולא באחרונות, אבל עוד פעם, באמת, אני האחרון שיכול לזלזל בפועל באר שבע, אני מכיר כל כך טוב את האצטדיון הזה ואת הקסם שהקהל מביא לתוך המגרש. מבחינתנו, אנחנו יודעים שמולנו עומדת יריבה מאוד מאוד איכותית, ברור לנו מי פבוריטית למשחק הזה, ועדיין אנחנו באים עם אמונה לעשות את מה שאנחנו חושבים שאנחנו מסוגלים.
אגב, היו ידיעות על כך שבאר שבע אולי רוצה את סמי בורר, יכול להיות שזה יהיה משחקו האחרון בחדרה לפני שהוא עובר לבאר שבע, או שזה בכלל לא על הפרק?
מהמעט קשרים שיש לי בבאר שבע, הבנתי שאין לזה אחיזה במציאות.
לא מעוניינים בו. תגיד, ניסו, מבחינת ההתחלה, אז באר שבע, אוקיי, אבל יש לכם גם, באמת, הגרלה, אין שליטה, אבל זו התחלה די אכזרית לקבוצה שכך רוצה לאגור ביטחון ונקודות. מכבי תל אביב במחזור השני, ביתר ירושלים במחזור השלישי. מה יספק אותך מבחינת צבר נקודות בשלושה מחזורים שהם קשים מאוד?
איך הבעלים החדש של הקבוצה אמר לי, פחות מ9 מ9, אל תגיע למחזור הרביעי.
אופטימי.
אנחנו עוד פעם, הופכים משחק, מתכוננים אליו בשיא הרצינות. קשה להסתכל על זה, עוד פעם, זה איזשהו רצף שגם היה לדמי לי בעונה הקודמת, לקבל ככה 3 קבוצות אחת אחרי השנייה, אז ככה שגם יריבות אחרות יפגשו אותם בשלב אחר של העונה, אנחנו עוד פעם באמת באים עם אמונה, אנחנו לא באים להתבטא, לא באים לבוא ולקוות לצאת משם במינימום נזקים, באים לשחק כדורגל, אנחנו קבוצה בליגת העל, נכון, תקציב נמוך, בעלים חדשים, ועדיין הקבוצה הזאת ידעה בעבר לעשות דברים יפים, ומקווים שגם העונה.
יקיר שוורץ, הבעלים החדשים, מה השינוי מחדרה שהכרת עם אורן גולן כמנהל מקצועי, עכשיו הוא בהפועל חיפה, יש שינוי מהותי, או שחזרת לחדר המוכר, חדר המאמנים המוכר, והכל כמו שהיה, שהצלחת שם בעצם?
הכל חזר בדיוק כמו שאני הייתי, גם בתקופה שבקדנציה הקודמת שלי אני הייתי הסמכות המקצועית שקבעה מהשחקנים ואיך נשחק, אז נכון שאורן היה שותף לדרך ועשה פה דברים נפלאים והיום הוא במקום אחר, אבל המועדון הזה הוא מועדון שורשי עם הרבה מאוד שנים, עם הרבה היסטוריה, ואתה יודע, בתקציבים שלנו זה לא מובן מאליו להישאר כל שנה בליגת העל, ואנחנו השנה עוד פעם חולמים לעשות דברים יפים.
משהו ברמה האישית ניסו, לא הלך לך. מאז שעזבת את חדרה, צריך להגיד, אולי בחירות לא טובות של מועדונים ושל סיטואציות, למרות שהגעת לפועל תל אביב, קשה לומר בחירה לא טובה לפועל תל אביב, אבל זה לא התחבר, ומצאת עצמך בחוץ מהלופ של המאמנים איזושהי תקופה, והנה אתה חוזר למקום שאיתו עשית פלייאוף עליון, ולמעשה הרים אותך לצמרת הכדורגל הישראלי, אז על התחושות שלך קצת.
מבחינתי, הפועל חדרה זה המקום הכי טוב והכי נכון להיות בו. אני מחובר לאנשים, אני מרגיש פה בן בית, מקבל פה אהבה אינסופית מהאוהדים, מהעיר, ואני כולי תקווה שאני לא יאכזב ויחזיר לכולם באותה מטבע ונייצר פה הצלחות.
יש אוהדים אגב? כי היה איזושהי תקופה שפחות באו. בהתחלה הייתה התלהבות עם העלייה לליגת העל, ואחר כך זה ירד מהותית.
אמרתי בעבר שהפועל חדרה בתקופה שלי הייתה מאמי לאומי, כולם אהבו לאהוב אותה, ולאחר מכן זה ככה התמסמס, והפכו לקבוצה מאוד לא סימפטית, ולא אהבו לראות אותה, או את הכדורגל שהיא שיחקה. אז אנחנו מקווים עוד פעם להמשיך את המסורת, לפחות בתקופה שלי כדורגל חיובי, לפעמים כשאתה מעיז ומשחק כדורגל חיובי ופתוח אתה גם נהנש על זה, אבל בלא מעט רגעים בעונה אתה גם מקבל הרבה מאוד פרגונים וגם עושה הצלחות. אז עוד פעם, זאת הגישה שלי, זאת הדרך שבה אני מאמין, אני מקווה להצליח השנה.
מרכז טבלה זו המטרה, כלומר לא להגזים עם פלייאוף עליון אבל לא להיות מעורב במאבקי תחתית?
לא להגזים בדיבורים, בוא להשתדל יותר לעשות דברים על הדשא ולקוות לעשות כמה שיותר. אני לא רוצה לכוון, לא להגיד רוצים להישאר בליגה, לא רוצה להגיד פלייאוף עליון, רוצה להגיד שאנחנו רוצים לשחק כדורגל טוב, להיראות טוב, לבוא להסתכל לכולם בגובה העיניים ולנסות לעשות עוד חיוביות.
ניסו אביטן, מאמן הפועל חדרה, שיהיה בהצלחה במשחק הראשון וכמובן בעונה כולה. תודה.
תודה רבה, תודה.
כן, זה קורה הכל בשבת, כולל באר שבע חדרה, אבל יש גם מכבי תל אביב מועדון ספורט אשדוד, הזכרנו, זה קורה ביום ראשון, וביום שני ביתר ירושלים מול הפועל חיפה, זה ישלים את המחזור הראשון, או לא בעצם, לא ממש ישלים, כי מכבי חיפה משחקה מול הפועל פתח תקווה, העולה החדשה שחוזרת לליגת העל, המשחק הזה נדחה בעקבות המשימה האירופית של מכבי חיפה, והיא קבעה לו מועד אחר. הליגה הלאומית יוצאת לדרך כבר היום, פתוחה מתמיד, אפשר להגיד, מכבי יפו מול הפועל עפולה בשבע וחצי, קריית שמונה, הנושרת מליגת העל בשבע וחצי מול הפועל עכו, מועדון ספורט כפר קאסם מול ניר רמת השרון, עירוני טבריה מול נס ציונה, זה הכל בשבע וחצי, גם בני שפרעם, העולה החדשה מול ראשון לציון, ביום שני יושלם המחזור, הפועל רמת גן מול נוף הגליל, אום אל פחם מול מכבי הרצליה, והפועל כפר סבא מול בני יהודה, ואיתנו שחקן בני יהודה, אלמוג בוזגלו, שלום.
שלום, שלום.
חוזר הביתה למעשה, קדנציה שלישית בבני יהודה.
כן, כיף לחזור הביתה, מקום שאוהב אותי, מעריך אותי, שהיה לי שם שנים יפות, ומתרגש לקראת העונה הבאה.
זהו, כשאומרים בני יהודה, וזה לא עובד בשנים האחרונות, תמיד חושבים על עליית ליגה, והשנה נראה שהליגה הלאומית מאוד מאוד שוויונית, אין איזושהי אחת פייבוריטית לעלות. איך זה נראה לך ככה בטרום עונה ולקראת פתיחת העונה?
כן, אני טוען בכללי שזאת הליגה המשוגעת בעולם, וליגה מאוד מאוד שוויונית בכל עונה, ואין באמת מישהי פייבוריטית. אבל אני כן רואה מבפנים שנעשו המון המון דברים השנה, גם כדי, גם מקצועית וגם מסביב, כדי לעשות הכל כדי לעלות ליגה, ואני באמת מקווה שהקהל יהיה איתנו בכל הכוח ונשיג את המטרה הזאת.
זהו, נראה לי שהכוח של בני יהודה על פני מועדונים האחרים, אם זה מתחבר, זה הקהל, ופה צריך לעשות עבודה כדי שהקהל יתחבר וידחוף אתכם ככה קדימה לתת גם תצוגות.
חד משמעית, הקהל הוא חלק מאיתנו, ואנחנו צריכים אותו איתנו השנה, למרות השנים האחרונות שהיו פחות טובות, הקהל הוא גורם מאוד משמעותי, במיוחד בבלומפילד, במשחקי בית. אני חושב שרק איתם ביחד אנחנו נצליח להשיג את המטרה.
משהו במישור האישי, אלמוג, אתה כבר בן 30, עשית בחירה לרדת לליגה הלאומית, אחרי עונה בנס ציונה, 12 שערים בכל המפעלים, 8 בליגה. זה היה מבחינתך בחירה קלה או שהתלבטת?
לא, השאיפה הייתה להישאר בליגת העל, אבל ראיתי את ההתנהלות וראיתי שרק קבוצה אחת באמת רצינית הגישה לי הצעה, וכל השאר קצת תכזבו מבחינת ההתנהלות.
מה הייתה האלטרנטיבה אגב? מי עוד רצה?
בני ריינה, הגישו לי הצעה רשמית, וההתלבטות הייתה בינם לבין בני יהודה, ועכשיו בחרתי ללכת כזה עם הלב, ולעזור לקבוצה, לבני יהודה, לחזור לבמה, לבמה המרכזית ולמקום שהיא ראויה לו, ונשלם עם ההחלטה, וכל כולי בבני יהודה, ו... ואני מגיע עם המון מוטיבציה השנה להשיג את המטרה הזאת.
ואם דיברנו על ליגה משוגעת שהכל יכול לקרות בה, אז גם היריבה שלכם במשחק הראשון ביום שני היא יריבה שתמיד מסומנת כמישהי שאולי רוצה לעלות, או לפחות שם גדול להפועל כפר סבא.
כן, באמת ליגה מאוד שוויונית, כל קבוצה היא קבוצה קשה, אני בטוח שכל קבוצה מתכוננת אלינו ברמה הכי גבוהה, ואנחנו באמת מסתכלים על עצמנו קודם כל. אני חושב שאם אנחנו נשחק את המשחק שלנו, כמו שהצוות המקצועי דורש מאיתנו, אנחנו לא נצטרך להסתכל יותר מדי על הקבוצות האחרות, אלא נעשה את העבודה שלנו וננצח.
זהו, כמה קבוצה שינתה את פניה?
סגל די חדש, היו הרבה שינויים, הביאו שחקנים מאוד מאוד טובים, בנוסף לבסיס שהיה שנה שעברה. אני חושב שיש חדר הלבשה מאוד מאוד טוב, שזה דבר מאוד חשוב בקבוצת כדורגל.
תמיד אומרים, זה עד השני הפסדים הרצופים הראשונים, תמיד אומרים חדר הלבשה טוב.
כן, לא, אבל אני הייתי בהרבה קבוצות, שגם במחנות אימונים כבר בהתחלה הרגשת מתי חדר הלבשה פחות טוב, ופה באמת יש גיבוש טוב ויש כימיה טובה, ויש כישרון, שזה הדבר הכי חשוב. עכשיו צריך את הגישה הטובה, את העבודה קשה, כי בוא נגיד שום משחק לא יהיה טיול, ואף אחד לא יעשה לנו הנחות.
טוב, אז נאחל לכם בהצלחה. אגב, יש לך גם מתחילה עונת בוזגלוס חדשה עוד מעט? איזה, כבר שמינית?
כן, אני מאמין עוד חודשיים, שלושה, כן. עונה שמינית, עונה גם מרגשת עם המון
הפתעות. זה כמו קריירה, תשמע, בוזגלוס הזה.
תשמע, זה הפך להיות חלק מהחיים שלנו, וזה משהו מבורך, באמת, שהקהל רואה גם את הצדדים האחרים של שלנו, הכדורגלנים, שלי לפחות, וזה כיף להביא צד אחר, שרואים את החיים מסביב, רואים את האישה שלי, את הילדים שלי, איך הם...
כן, גם את המשברים, גם את ההצלחות, זה כיף לראות מהצד כמובן. טוב, אחרי הרבה שנים אין בוזגלו גם בליגת העל, אז עליך לחזור לשם, מה שנקרא, עם הקבוצה.
כן, זאת המטרה, אני מקווה ששנה הבאה נחזור.
אלמוג בוזגלו, הרבה הצלחה. לך ולבני יהודה, תודה.
תודה, תודה. ביי.
מוקד התנועה בגאה צפון עמוס ממחלף השיבה עד גבעת שמואל ודרום ממורשה עד בר אילן, דרך תל אביב ירושלים עמוסה מקיבוץ גלויות עד מחלף שפירים, ובהמשך גם מלטרון עד שורש. דיווחים נוספים חייגו כוכבי 9550 או באתר שלנו. כשנשוב, אליפות העולם באתלטיקה בהונגריה, בלסינג אפריפה, הצן שלנו, ואליפות אירופה בכדורעף שתהיה כאן בארץ מיד. כאן ספורט לבודפשט, שם מתקיימת אליפות העולם באתלטיקה, עם משלחת ישראלית צנועה, מי שלא הצליח להפיל לחצי הגמר הוא בלסינג אפריפה, הצן שלנו ב-200 מטרים, ריצת 200 מטרים, אלוף העולם לנוער עד גיל 20, אלוף אירופה עד גיל 23, הפעם זה לא צלח, שלום בלסינג.
שלום, שלום, צהריים טובים.
מה שלומך? איך אתה מרגיש אחרי ההתנסות הראשונה למעשה באליפות עולם לבוגרים?
אמת, אני מרגיש טוב, עבר קצת הבאסה. כמו שראיתם, אני לא הפלתי לחצי גמר. ניסיתי באמת, כמו שאני יכול בשביל להפיל לחצי גמר, אבל שום דבר לא צלח. אבל אני מאוד שמח שאני בריא, שאני עדיין איך שהוצלחתי לרוץ, כי העונה שלי הייתה לא הכי ישר, ככה נגיד. ועדיין הגעתי עד לפה, ואני שמח על הניסיון. ואני באמת מודה על הכל שהגעתי עד לפה.
אתה אומר בסה כי אתה מרגיש שהתוצאה שהייתה רחוקה מהשיא האישי שלך, 20-73, השיא האישי הוא 19-96, שיא ישראל, זה היה מביא אותך בעצם לחצי גמר, אם היית נגיד בכושר המיטבי שלך, נכון?
כן, אמת, הייתי יכול להפיל לחצי גמר, אבל זה לא צלח, והייתי גם במסלול 2 שזה מאוד משפיע, על התוצאה וגם על ההפלה.
כן, למה? תסביר לנו, אנחנו פחות מכירים.
כל מוקדמות יש הגרלה. ובהגרלה אני יצאתי במסלול 2, זה לא שהם בחרו בגלל תוצאה כלשהי, זה בגלל שיש את ההגרלה, אז אני הוגרלתי במסלול 2, וכל השאר קיבלו את המסלול שלהם, וזה מה שהשפיע לי על התוצאה כמו שאמרתי, וזה למה אני לא הפלתי לחצי גמר.
זה מסלול פחות נוח אתה אומר לריצה, זה מה שאתה מתכוון.
כן, פחות נוח, פחות נוח, אני רואה את כולם כמובן, אבל אני צריך כאילו לרדוף אחרי כולם, בשביל שאני אוכל איכשהו לסגור אותם, בעצם מהקשת הזה גם מחיץ, כאילו מהפחד שאני לא אסגור אותם, אבל איכשהו הצלחתי לסגור את מי שיכולתי.
סיימת חמישי במקצה שלך. אגב, המקצה היה אמור להיות המקצה מהיר, והוא היה בסוף קצת יותר איטי, לפי מה שאני מבין עם מה שחשבו, ולכן אולי עוד פעם הבאסה הקטנה הזאת שזה לא עבד.
נכון, אני הייתי מאוד בטוח שאני אפיל לחצי גמר, אני גם בקושר ממש טוב הייתי, הייתי חד, הייתי גם במחנה אימונים לפני זה, לפני בודפשט בצרפת, האימונים היו טובים, הייתי ממש טוב, עשיתי כל מה שצריך. שוב, זה לא בא, אבל אני שמח שאני פה, וזה בלי ניסיון, וזה רק חד משמעית מראה שהדרך שלי רק מתחילה בתור האטלט, כי הניסיון שלי הוא לא בכמה שנים, הוא ממש רק התחיל, נגיד ככה, מאז אליפות אירופה שהייתה לי עד גילי 20, אז אני חושב שהדרך שלי מתחילה עכשיו.
כן, בהחלט, זה ספורט. לפעמים גם צריכים ללמוד מהפחות הצלחות, ולא רק מהמדליות וההצלחות וההייפ הגדול. אני רוצה לשאול אותך גם על האימור שלך. מי הולך לקחת את ה-200 מטר? נועה ליילס? יעשה את הדאבל כמו במאה?
אני חושב שכן. יש לי עונה שכן. ואחריו נעה לי אולי נייטון, או שפשוט מלחמה בין נייטון לטובגו, או שנייטון יש לי שפשוט. אבל זה הולך להיות קרב מאוד מאוד מאוד... מאוד רציני.
זה אחת מהריצות המרתקות, יחד עם המאה מטר כמובן, המלכות של הריצות. אני רוצה שאותך על המשלחת באופן כללי, כי יצאתם משלחת מאוד מצומצמת, אתה בריצות הקצרות, ולמעשה המרתוניסטים. איך האווירה בנבחרת? יש את לונה שצריכה לרוץ מרתון, עוד שני רצי מרתון גברים?
האווירה מאוד טובה, מאוד כיפית. אנחנו כזה מלוכדים כולם, אפילו שאנחנו קבוצת קטנה. כולם פה מלוכדים, אנחנו עוזרים אחד לשני, אנחנו מדברים, אנחנו צוחקים.
מה אתה אומר, לונה תעשה מדליה? לונה מועמדת למדליה במרתון.
הלוואי, אני מחזיק לידיים, מחזיק לה אצבעות, מחזיק לה כל מה שצריך בשביל שהיא תזכה. אני לא רוצה לפתוח את הפה, אבל אני חושב שלונה היא טובה, ובקושי מאוד מאוד טוב, ואני מאמין שהיא תעשה את הכי טוב שהיא יכולה. העיקר שתהיה בריאה, זה מה שחשוב.
בהחלט, ונאחל הצלחה גם למרו טפרי ועל מה שמתחרים במרתון, בגברים, ונקווה שנצא עם טעם טוב גם מבחינת המשלחת הישראלית. אני רוצה לשאול אותך על עוד משהו שדיברנו עליו בשיחה הקודמת שלנו בתוכנית כאן, על אחותך, על מרסי, שממתינה לאישור להתחרות עבור ישראל. יש איזושהי התקדמות בעניין הזה? אמרנו שנעקוב, אנחנו עוקבים, אנחנו רוצים לדעת שזה קורה, כי פעם האחרונה שהתעדכנו, היא עוד לא קיבלה את האישור.
נכון, כרגע אני לא יודע איפה זה מתקדם, כי אני לא בארץ, אז אני פחות שומע ויודע מה קורה עם התהליך הזה, אבל אני יודע שהתהליך הוא כנראה מתקדם, כי כשהייתי בארץ אז דיברו אותי שזה כבר הופנה כבר לשר הספורט, ושהוא יודע על זה, וזה גם הלך גם לנסות הפנים, אבל אני מקווה שאני אחזור לארץ, אז אני מקווה שיהיה עוד חדשות טובות בשבילה, כי שוב, אני חושב שמגיע למרסי, לאחותי, היא גם יכולה להגיע לתמות הגבוהות, והיא רק עוד צעירה, ואני מקווה שיתקבל, וגם מהו שגם שיקבלו, כי הם אלה שדחפו אותי לאתלטיקה שלי, והם אלה שגם, בגללם יש לי קריירה ממש טובה, אז אני מקווה שהם יקבלו גם מרסי, אחותי והמשפחה שלי.
אנחנו רוצים שני נציגים של משפחת הפריפה מייצגים את ישראל, ושכל המשפחה תוכל לחיות מה שנקרא כמו שצריך, ובלי הדאגה הזאת שזה יהיה מאחוריכם. מילה לסיום, תחרות הבאה שלך החשובה, בלסינג, מאי?
כרגע יהיה תחרות בגרמניה, זאת תהיה סגירת העונה. אני רוצה לראות מה אני מסוגל לעשות, ושם באמת זה יהיה הזדמנות טובה מאוד להפגיז עוד פעם. אני אעשה את החיתוף שאני יכול, אני מרגיש שוב, אני מרגיש חד, אני מרגיש טוב, מרגיש בריא, ואני בא להפציץ, ומקבל שיהיה טוב. אבל אני רוצה גם להגיד גם תודה רבה לכל הספונסרים שלי, שזה וולבו, שופרסל, מכבי תל אביב, איגוד האתלטיקה, וגם בעד האולימפי שהם עוזרים לי ותומכים בי. קדימה לפריז, הפנים קדימה.
אנחנו מחזיקים לך אצבעות, תמיד תענוג לדבר איתך, יאללה, לשבור גם את צי ישראל שלך. תודה רבה, בלסינג, בהצלחה.
תודה.
מאליפות העולם לאליפות אירופה בכדורעף. זה מתחיל בשבוע הבא, אליפות אירופה בתל אביב, אחד מארבעה בתי הטורניר יתארח כאן, בהיכל הדרייבין, קבוצת שלמה, שש נבחרות. ישראל כמובן, יוון, צרפת, פורטוגל, רומניה וטורקיה. 8 ימים, יש 15 משחקים סך הכל בארץ, לא רק של הנבחרת שלנו. כמובן שהפלנו ישירות לטורניר בגלל האירוח. שתי הראשונות מהבית מעפילות לשלב הבא בבולגריה, והשלבים המחרים של האליפות יערכו באיטליה. המשחק הראשון ביום שלישי, 29 בחודש, מול יוון בשעה 8 בערב, כאמור, בדרייבין בתל אביב. ואיתנו מי שאמור לככב במדעי נבחרת ישראל, ככה אנחנו מקווים, תמיר הרשקו, שלום.
שלום לכם.
טוב, מרגש, אליפות אירופה בישראל, זה לא אירוע שקורה בכל יום, תן לנו קצת מהתחושות שלכם, כשאתם באים סוג של אנדרדוג גם לאירוע.
התחושות זה מתרגשים מאוד. מאוד שמחים להשתתף באליפות אירופה, מאוד שמחים שזה קורה גם פה בארץ, ועוד יותר שמחים שנוכל לשחק מול הקהל הישראלי.
זהו, אז תכף נדבר עוד על הקהל, כי ראינו, אני לפחות נכחתי במשחק של מכבי תל אביב באירופה בגביע האתגר, בעונה שעברה, והיה פנטסטי, הייתה אווירה אדירה. קצת על היריבות, יוון, צרפת, פורטוגל, רומניה, טורקיה, הראשונה כאמור יוון, סיכויים להפתיע משהו, ככה לעורר אותנו גם בהיבט הספורטיבי מעבר לאירוח.
סיכויים תמיד יש, זה ספורט, עולים למגרש, משחקים, נהנים, מה עוד יכול להיות?
ספר לנו קצת על הנבחרת ועל ההכנות שלכם לאירוע הזה.
אנחנו התחלנו להתאמן בעצם ממאי, עשינו חודש וחצי של הכנה, שהסתיימו בטיסה למרוקו, אחרי זה עשינו הפסקה קלה, וחזרנו להתאמן בעצם מיולי עד עכשיו.
ואתה אומר יש סיכוי, אתם מרגישים שיש סיכוי להיות אחד משני המקומות הראשונים, או שבואו ניקח צעד צעד מבחינת המשחקים, כאלה באמת אימפריות שמגיעות לכאן?
זה צריך לסיים באחד מארבעת המקומות הראשונים, ולא דווקא אחד משתי המקומות הראשונים, אז אני חושב שיש לנו סיכוי. אני חושב שבהחלט יש סיכוי. כן, למה לא? עשינו אחלה משחקים עכשיו שהיינו בחול.
טוב, הזדמנות גם לקרוא לקהל, תשמע, הסתכלתי על המחירים, נוח, 50 שקל ליום משחקים שלם, כלומר לא רק לנבחרת שלנו, אלא לראות עוד משחקים, וגם יש הנחות של 50% לילדים עד גיל 18, לסטודנטים, לחיילים, כלומר, אתם בטח מצפים שיהיה חל מלא ותמיכה, הזכרתי קודם את המשחק של מכבי תל אביב, משהו דומה.
כן, זה מחירים נוחים, ושווה לכל אחד לבוא ולראות את המשחק, חושב שאנחנו מציגים כדורעף מאוד יפה ואטרקטיבי.
מה זה אומר? תתן לנו לאלה שפחות צופים בכדורף מדי יום, מה זה אומר כדורף יפה ואטרקטיבי?
נבחרת שנלחמת על הכדורים, משחקת הגנה, עובדת אחד בשביל השני, נהנים להיות על המגרש סך הכל.
מבחינת היריבות, מי הכי טובה מבחינת הנבחרות בבית? יוון, צרפת, פורטוגל, רומניה, טורקיה, ממי הכי צריך להיזהר, או איזה משחק צפוי להיות הכי אטרקטיבי?
הכי טובה תהיה צרפת, שהיא אלופה אולימפית מהאולימפיאדה האחרונה.
וזה בשני לחודש, בשני לחודש הבא, משחק מול צרפת ו...
וטורקיה היא גם מרמה מאוד גבוהה, וחוץ מזה נבוא לשחק ואתה יודע, כל משחק באים ומנסים להוציא את הכי טוב.
תגיד, זה כמו בכדורסל גם שגם בנבחרת שלנו, אתה מהגבוהים, אתה 2 מטר, אבל גם אנחנו סובלים מנחיתות גובה משמעותית לנבחרות האחרות?
אני לא חושב שאנחנו סובלים מנחיתות גובה משמעותית, אני חושב שבסך הכל בממוצע אנחנו לא כל כך רחוקים, אנחנו לא הנבחרת הכי גבוהה, אבל לא כל כך רחוקים מהיריבות.
יאללה, אז אלה לישראל, תביר רשקו, אנחנו מאחלים לכם בהצלחה, נעקוב אחרי הטורניר הזה, אליפות אירופה בישראל, שוב, זה כבר חידוש מרענן וכיף, ומחזיקים לכם שוב אצבעות שתעשו את ההפתעה הזו, ואולי אפילו תעפילו לשלב הבא, אתה אומר, אפשר לנסות תמיד, אנחנו איתך, תודה, תמיר.
תודה רבה לכם.
אז יפה, זה בחדור אף. לפני סיום אנחנו מקבלים ככה ידיעה משמחת גם מהטקוונדו. שם נמרוד קרביצקי באליפות אירופה שנערכת בטלין באסטוניה, זוכה במדליית ארד, וזה בהחלט יפה, עלה ישירות לשמינית הגמר בשל הדירוג הגבוה שלו, ניצח שם יריב מדנמרק 2-0, ברבע הגמר יריב מבולגריה 2-1, ובחצי הגמר הפסיד ליריב מגרמניה 0-2, וכך סיים במקום השלישי בתחרות עם מדליית ארד, כמובן הפנים, ענף הזה, ענף אוליפי, שהביא כבר מדליה לפריז, מחר גם כן יהיו תחרויות במשקלים נוספים, ונקווה שגם שם יהיו בשורות לנבחרת שלנו. אם כך, אנחנו מסיימים את כאן ספורט, לא הספקנו לצערנו להתעסק עם המונדו בסקט, אליפות העולם בכדורסל, שתיפתח בפיליפינים, ביפן ואינדונזיה, עם 32 נבחרות, אבל מה לעשות, קצרה היריעה גם לעניין הזה, אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי זה גם במהלך סוף השבוע ובשבוע הבא, ונעדכן. ועכשיו אנחנו רוצים רק להודות למי שהפיקו את המשדר הזה, אורית שולץ, הטכנאי שמעון דוקרקר, משה ליכטנשטיין בירושלים. ליאן וילדאו רוצה להודות לכם, המאזינים שהייתם איתנו, שיהיה סוף שבוע ספורטיבי, סוף שבוע מצוין. מתחילים גם לשחק כדורגל בליגה המקומית. ביי ביי.